פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ואבי רבינה.
יום חמישי, אור לי יום שישי, אנחנו כאן בתוכנית פוליטיקה שמטבע הדברים אמורה לעשות בפוליטיקה, אבל בשבוע כזה של פיגוע קשה, מה גם שהפיגוע הזה משתלב אף הוא בצד הפוליטי ולא מהתמונה החיובית ביותר, אנחנו נעץ לעסוק גם בו. איתי הפעם באולפן אבי רבינה, שלום לך אבי.
שלום, ערב טוב יעקב, ורק נאמר, לא פעם ראשונה, לכבוד הוא לי לשבת על כיסאו של אבי בלום, שמייצג אותנו בכבוד בכינוס השלוחים אי שם בניו יורק, וכשאתה מדבר על פוליטיקה, ולצערנו מתקשר כמובן לפיגוע השבוע, אני חייב לעלות לדיון, אולי המאזינים פחות התוודו למה שקרה בימים האחרונים, סביב חילופי האשמות בין סמוטריץ' לליכוד. האם בצלאל סמוטריץ' הוא הסחטן, המגלומן, הבנט החדש, כבר איך לא כינו אותו, אולי עוד רגע יגידו גם כוחות האופל, תגיד לי, מה נסגר? כאילו, בסדר, אז הוא דורש קצת יותר מהגובה שלו.
כן, אבל אני...
אתה מצדיק את הביטויים הללו?
רגע, לפני שנגיע לזה, צריך לקשור אותי לפיגוע, הרי אנחנו ציפינו שאחרי הפיגוע אתמול, יהיה איזה דחיפה מהציבור, להקים סוף סוף ממשלת ימין, שתנסה להיאבק בטרור, לפי מיטב המסורת, הרי נתניהו כתב את הספר, כיצד ייאבק המערב בטרור, ומומחה ידוע לענייני טרור, לפי השיטה של אמור הרבה ועשה מעט, אז לכן הייתי מצפה, אבל מה שקרה הוא שבעקבות הפיגוע הזה, נהיה לנו פה ויכוחים, מי אשם ומי מנצל אותו לצרכים פוליטיים. זאת אומרת, לא רק שזה קרב את העמדות, אלא רחק אותם. עכשיו לשאלה שלך.
אגב, לא יחטא לאמת, אם נאמר ששני הצדדים ניצלו אותו לצרכים פוליטיים, לפי ההודעות שלהם, גם סמוטריץ' וגם הליכוד ניתלו על עץ גבוה מדי.
עכשיו, לגופו שעניין, מי שוחט פה? מתראה, דרכו של משא ומתן שמתחילים בגבוה ויורדים במעט, גם הליכוד מנסה לתת כמה שפחות, בסוף יצטרך לתת יותר. אני מדבר על הטונים, אני מדבר על חוסר האמון, ואני מדבר על זה שהאירוע הכי מפתיע השבוע מבחינה פוליטית מבחינתי היה, שאחרי שארי דרי ויתר על האוצר, מה זה ויתר? זה ברוטציה, אבל כולם יודעים שזה יהיה בקושי שנתיים. הממשלה הזאת להערכתי, וגם זה די אופטימי. אז ארי דרי ויתר על האוצר, אז מה חסר עכשיו? קיבלת את האוצר, יש לך גם תיקים נכבדים אחרים, עוד קווץ' פה, קווץ' שם, לא יוצאים מחדר המסע המתן עד שזה נגמר, לא, אבל אז... הוא מגיע לישיבת המסע ומתן, ופתאום הוא רוצה גם את המנהל האזרחי שמצורף אליו, הוא רוצה 4 מתוך 11 ראשי ועדות, שאני רוצה להזכיר, הקואליציה הזאת היא 64 מנדטים, יש 11 ועדות, זאת אומרת שהמפתח הוא 1-3, הוא צריך לקבל לא יותר משתי ועדות.
לא הבנתי, המפתח הוא 1-3, אז אם כך, איך הליכוד מקבל 19 שרים, ואיך ש"ס עם 5 תיקים מול 11 מנדטים, אם זה המפתח?
טוב, תמיד יש למפלגת השלטון יתרון, מה גם שהשותפות הקואליציונית היא פשיטה את הליכוד בעצם. כשאתה לוקח את האוצר, ואתה לוקח תיקים אחרים, ואתה לוקח גם שיקון שזה תיק לא מבוטל, למרות שאנחנו מלגלגים עליו.
בינוני במה אתה אומרים לי, כאלה ואחרים ביהדות התורה.
כן, אני יודע גם מי אומר לך את זה. בסדר, זה אחד, טוב, מה נדבר על השוויון החברתי בירושלים, שזה לטס בכלל, אוקיי. אבל הליכוד בכל אופן ממשלת שלטון, מי ניצח פה? עם כל הכבוד לדרי עם 11 מנדטים, וסמוטריץ' 14, אבל אם נתניהו לא מריב את הליכוד מהרצפה, מההתרסקות שלפני כן, הרי אף אחד לא האמין שיהיה פה בחירות בכלל בעוד שנה, אז מגיע לו ואז מקבלים שרים, אתה יודע, שר המים, שר התרבות, שר הספורט בארץ, שר הספורט בחוץ, אתה יודע, כמיטב המסורת, ולליכוד יש מזל אחד גדול. אי אפשר לצעוק עליו על בזבזנות וחוקים נורווגים, כי כל זה הוא למד בממשלה הקודמת.
כן, הם עשו לנו את העבודה במשך שנה, אבל עדיין, מצד אחד הטענות של הליכוד מוצדקות, הם עבדו קשה, חלקם הגיעו למקומות גבוהים בפריימריז, הם רוצים תמורה בהתאם. אבל אני חושב שמכאן ועד להשוות את סמוטריץ', בעיקר על ידי כתבי חצר, לבנט החדש, זה קצת, יש קצת פער, בנט צריך לזכור, יש מי שמכנות אולי הנוכל הגדול של המערכת הפוליטית, אני חושב שבנט, שסמוטריץ' עדיין לא שם, אבל אתה יודע מה, אני חושב שהשאלה יותר גדולה, ואם כבר דיברנו על חלוקת תיקים והמפתח, יש פה מפלגה אחת שחלקים ממנו מרגישים פיירים, קוראים לה יהדות התורה. עם כל הכבוד למפתח, שאנחנו מדברים עליו 1-2 או 1-3, איפה הם? שיקום? כספים? זהו?
טוב, תראה, קודם כל יש לנו את הצניעות הידועה של חבר הכנסת משה גפני, שמוכן גם לוותר לרשות הממשלה, אם ייתנו לו בזדת כספים, ויש בזה כמה טעמים בדבר. למה הוא מוכן להסתפק רק בוועדת כספים בשעה שבשיקון יכל לחולל מהפכה?
אגב, זה לא שהוא לא גישש באשר לתיק השיקון במסע ומתן.
הוא לא גישש, אם היה רוצה, יש לו זכות לבחור, הוא לא צריך לגשש, אם היה...
לא, אם לקבל תפקיד שר, הרי...
זה לא משנה, יכלו לתת לו סגן שר במעמד שר, היום בחקיקה אפשר לפתור הכל. הדעה הרווחת היא שגפני נמצא באזור הנוחות שלו. ועדת כספים אתה לא יכול להיכשל לעולם. אתה שר שיקון, סופרים לך כמה דירות בנית. אתה שר לענייני פנים, סופרים כמה רשויות עזרת. אבל בוועדת כספים, מה אתה יושב? מגיעות לך בקשות, אתה חלק מאשר, חלק לא. אתה סוחט את האוצר באופן נקודתי. אין אפשרות להיכשל.
מה גם שאין טענו גדול יותר לגפני לפקח על עבודתו של שר האוצר המיועד בצלאל סמוטריץ', אילו כספים יעברו לגרעינים תורניים, ואילו כספים יעברו לישיבות גבוהות.
אבל דרי חיכה לתענוג, גפני חיכה לתענוג יותר גדול, לפקח על אריה דרי. אז אני אמרתי, במקרה כזה שדרי שר האוצר וגפני נמצא בזה כספים, אנחנו עיתונים צריכים לעלות ליציע, לקחת פופקורן, ולשבת ביום רביעי לכתוב מה אנחנו ראינו שם.
אם כבר תענוג, אני חיכיתי לתענוג יותר גדול, לחפיפה בין אריה דרי לשר היוצא אביגדור ליברמן.
כלומר, לטקס החלפת השרים.
כן, זה כבר לא יקרה.
אבל אם זה היה, אתה יודע מי עשה, אורח הכבוד שמה? בטקס?
נו.
מרטין שלף.
מרטין שלף, שאגב, השמועות לגביו אומרות
שהוא היה חבר טוב של שניהם, לא?
הוא ואריה דרי כבר לא, כך מספרים.
אז יש לי חדשות בשבילך.
אוקיי.
אמרתי ששלף לא חבר של אף אחד באמת, הוא חבר של מי שנמצא בעמדת כוח. ואם ארי דרי היה שר האוצר ואחראי על רשות החברות הממשלתיות ועל רישיונות נפט וגז וכל מיני גשפטן, היית רואה את מרטין שלף מרים אליו יום אחד טלפון, אומר, הרבה זמן לא דיברנו, אולי תקפוץ לאוסטריה, יש לי שם אירוח לא רע. בוא, אני מכיר את הטיפוסים האלה. קנית אותה.
כן, אבל אתה יודע מה, בסוף זה יסתגר לכאן או לכאן עוד כמה ימים, בעיקר לכאן.
זה אנחנו אומרים כבר שבועיים, כן?
כן, אני לא חושב שבחירות שישיות בפתח, אפשר להירגע ולהרגיע, אבל מילה אחת נוספת, יעקב, דווקא אני רוצה לשמוע ממך, כי אנחנו שומעים הרבה על הנגב וגליל. איתמר בן גביר לא סוגר מסע ומתן רק בגלל התיק הזה. מה יש בו?
מה אין בו? הנגב והגליל זה שזה כתובת, שאומרת כל מטרה לכל נושא, כי הכניסו אליו לא רק את הנגב והגליל, הכניסו אליו גם את הפריפריה, הפריפריה של גם שכונות בתל אביב, וזה כסף ללא הגדרה. כשאתה שר החינוך, 99% מהתקציב שלך משוריין, משכורות, בתי ספר.
כמה כסף? אומרים 600, 700 מיליון?
תלוי כמה שאתה מזרים לו בהסכמים קואליציוניים. סך הכל במשרד הזה 10 אנשים, התקציב הבסיס שלו הוא 50 מיליון, אבל אם אתה נמצא בקואליציה ואתה מזרים לו בהסכם הקואליציוני למשרד מיליארד, יש לך מיליארד קופה אישית. אתה יכול להחליט למי לייעד אותה. זוכר שהרי דרי שלח בחור ישיבות לקמפינגים ולמסלולי אופניים.
אלו היו הימים היפים של הזמרים החרדים.
בדיוק, למה, איך זה? כדי לפתח את התיירות בגליל. בקדנציה הבאה שלו, הוא יקבל, הוא ישלח אותם לתיירות בדרום, לפתח את הדרום. זה נקרא קופה קטנה שאתה עושה במה שאתה רוצה.
נו, אז אתה שואל ואתה עונה, אם רק עניין של תקציב, שים את התיק הפריפריה אצל אריה דרי, את נגב וגליל אצל איתמר
בן גביר. זה בדיוק מה שיהיה. אחד יהיה שר הנגב, אחד יהיה שר הגליל.
גליל עליון, גליל תחתון.
כן, אמר את זה אחד מאנשי יש עתיד, רק אהבתי את הביטוי הזה. תראה, כשמחליטים לחלק שרים ואין לך שום מגבלה של חוק ושל תקציב, אז זה אפשר להסתדר, ולכן התפלאתי שאחרי שאבן הנגף הזאת של דרי או סמוטריץ' באוצר, העניינים לא הסתדרו, כנראה שזה משהו יותר עמוק, כנראה שזה גם עניין של חוסר אמון. אם היה אמון, כמו שבן גביר אומר, היו מסתגרים בכפר המכבייה ולאונרד פלאז'ה וגומרים את העניין. טוב, אבי, זמננו קצר, מחכים לנו המרואיינים שלנו מיד אחרי הפרסומות, יהיה איתנו חבר הכנסת מיקי זוהר.
שהפך לאחד מבחירי הליכוד בעשירייה הראשונה, וכנראה גם לא מחכה תפקיד בכיר בפתח.
בהחלט. פרסומות יישארו עמנו.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת מיקי זוהר.
שלום וברכה.
טוב, שלום. אנחנו בימים של רצף פיגועים, של גל טרור. אנחנו שמענו אתכם בימים של הממשלה הקודמת, מבקרים את רפיסות הממשלה. עוד כמה ימים חובת ההוכחה עליכם. מה נוסחת הקסם שתוכל להבטיח לנו, למאזינים, שאצלכם יהיו פחות פיגועים, שגל הטרור יפסק?
קודם כל נתחיל בכך שמבחינה עובדתית, בשנים בהם היינו בהנהגת המדינה, בכיף הטרור היה נמוך יותר ממה שהיה בשנה וחצי האחרונות, ואני מדבר בהתאם למספרים ונתונים שנבדקו, ולא מה שנקרא מן הפה לחוץ. ולכן ברור הוא שהדרך שלנו ללחם בטרור היא דרך טובה יותר מהשמאל, וגם מהשותפות הנוספות שהיו בקואליציה היוצאת. דבר נוסף, אני חושב שהפעם, כשיש לנו 64 חברים, שמורכבים מחברי ימין, אמיתי, אפשר יהיה גם למשול באמצעות כך, שנחוקק חוקים שיקו בעוצמה בכל מי שרוצה לפגע ולעשות פעולת טרור כזו או אחרת, וכמובן הוא במשפחתו. אם אנחנו נדע שיהיה חוק שיגרום לכך שאם מחבל עשה פעולה כזו או אחרת, משפחתו כולה משלמת מחיר יקר בכך שיגרשו אותם מביתם, אני בטוח שהרבה מאוד מחבלים יחשבו טוב טוב לפני שהם יצאו לפיגוע נוסף, משום שהם לא יפגעו רק בעצמו, יפגעו גם במשפחה שלהם.
דבר כזה דואר, אני רוצה להתייחס לזה גם מההיבט הפוליטי. תראה, אתמול היה פיגוע קשה. דעת הקהל טיפתה שאחרי אירוע כזה יהיה קצת זירוז במסע ומתן, שכל אחד יתגמש כדי להקים ממשלת ימין שתטפל בטרור. מה שקרה זה בפועל ההפך, זה נוצל כאילו לחילופי האשמות פוליטיים. הליכוד מאשים את סמוטריץ' ומנצל את זה כדי לשרוד, וסמוטריץ' עונה לו. זה יהיה באנדרסטייטמנט לומר שהציבור מרוכזב.
לצערי הרב, אתה צודק. אני חושב שהציבור שלנו, שיצא בהמוניו להצביע, ובאמת ציפה שתקום פה מהר ממשלת ימין, רואה את המצב כרגע ולא מאמין. מה שהוא רואה לנגד עיניו. הוא הלך בהמוניו לקלפיות, אני שמעתי על אנשים נכים, אנשים מבוגרים, שהולכים ממש בקושי אל הקלפי כדי לנצח את הבחירות יחד עם הימין. במקום שהם יקבלו ממשלה יציבה לארבע וחצי, חמש שנים אפילו, אנחנו שומעים שאנשים ממשיכים לנהל משא ומתן ולא מגיעים להסכמות. אז ברור שהרבה מאוד מהציבור גם כועס ובצדק, ואני מקווה שתהיה איזושהי תשתות מהירה בקרב כל השותפות, על מנת שנוכל סוף סוף להקים קואליציה. זה מה שהעם רוצה, זה מה שהמצפה מאיתנו, והגיע הזמן שזה יקרה.
איפה זה תקוע? אתה יכול לשים את האצבע הזה תקוע? כי יש פרשנים שאומרים שבסך הכל, הרי גם הציונות הדתית וגם הליכוד יש להם את אותה מטרה פחות או יותר, אומרים שזה הכל תקוע על חוסר העם, אמון בנתניהו וסמוטריץ', מה אתה אומר?
תראה, אנחנו לא חושבים שמחר בבוקר נתניהו וסמוטריץ' יהפכו להיות החברים הכי טובים, אבל דבר אחד אנחנו כן יודעים, שבסוף יש מחנה אידיאולוגי ימני, שעמדותיו זהות ודומות, בכל מה שקשור לעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, ויש גם מחלוקות, אבל עדיין, מה שאני מציע לכולם זה בוא נקים ממשלה, ותוך כדי תנועה נתמודד עם השאלות ועם הקשיים השונים שיעלו. הרי ברור שלא נסכים על הכל, וברור שכל שבוע יהיה נושא חדש שיגיע לישיבת הקואליציה, והנושאים יידונו, וכל אחד ירצה למשוך לכיוון שלו. אבל בסוף, מה שיקרה זה שאנחנו נצליח להעביר דברים שלא חלמנו. נוכל סוף סוף לראות דברים שהימין לא חלם שהוא יוכל לעשות, בזכות התמיכה הזאת נוכל גם לממש את זה. וגם אם לא נצא עם לא תאוותנו בידינו, עדיין נוכל לעשות דברים גדולים למען ישראל, ואני מקווה מאוד שאנשים יתעשתו, והממשלה כבר תוקה.
כן, ועדיין חבר הכנסת זוהר, נראה שהמסע ומתן מתנהל בעצלתיים, נתניהו חלם להשביע ממשלה כבר ביום רביעי שעבר, בינתיים זה נראה שאנחנו כבר מגיעים להערכה של 14 יום, אולי מישהו צריך לעשות חשבון נפש בהנהגת הליכוד ולעשות סטופ?
קודם כל, אם אתה שואל אותי, בכל מה שקשור לליכוד, אנחנו היינו הכי בסדר שיש. יש לנו 32 חברים מתוך 64 בקואליציה הנוכחית, ועשינו פשרות מרחיקות לכת. ואת זה עשינו משום שאנחנו רוצים להקים קואליציה ימנית כמה שיותר מהר. ואנחנו צריכים להבין, גם בליכוד יש אנשים מאוד איכותיים, עם הרבה מאוד ניסיון, שישבו בתפקידים משמעותיים, תפקידי מפתח, ונכון להיום הולכים להתפשר גם על המשרד שהם יהיו בסופו של דבר, כי הם רוצים שתקום פה קואליציה. את זה היריבים שלנו רואים מהצד ואומרים, תראה, גם הליכוד עושה כל כך הרבה פשרות, ובסוף הוא מקבל תיקים זוטרים, מה שהם יעשו, הם יקבלו לקהל שלנו, לקהל...
למה זוטרים? חוץ, ביטחון, משפטים.
נכון.
חינוך, תחבורה.
חוץ וביטחון מגיע אלינו, אבל פחות תיקים ממה שרצינו. ועדיין הפשרה שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותה בלב שלם, משום שאנחנו רוצים שתקום פה קואליציה. אבל גם היריבים הפוליטיים שלנו מסתכלים על זה ואומרים, תראו למה הצבעתם לליכוד. יש גם קהל מן הסתם שלא מתחבר לכל העמדות של כל השותפות, ולכן אני אומר, כרגע אנחנו מותחים את החבל יותר מדי, בסוף הוא עלול להיקרה, ולכן אני מצפה ומקווה שכולם יתעשתו וישבו עוד היום, עד כניסת השבת, למסע ומתן אינטנסיבי, ובעזרת השם במוצאי שבת נכריז על הקמת ממשלה. אני מאוד מקווה שזה מה שצריך לעשות.
אנחנו גם שותפים לתקווה, אבל תראה, ביום שני בערב, שלישייה דומה לנו שיש כבר פריסת דרך, דרך הסכים לוותר על תיק האוצר ורוטציה עם סמוטריץ', אבן הנגף המרכזית הוסרה, מתכנסים כולם שם בחדר, בשתיים בלילה יוצא פיצוץ, ואני אומר, דתרתי משמע, מה קרה? באמת סמוטריץ' הגיע עם דרישות חדשות שלא ידעתם קודם, או שזה מסע ומתן זה דרכו של מסע ומתן?
אני לא מתיימר להגיד דברים מתוך חדר המסע ומתן, וזה לא מה שאני מתכוון לעשות. אבל אני כן יודע שהפערים לא כל כך רחוקים, ואני כן יודע שעל זוטי דברים לא מונעים הקמת ממשלה. ישראל כרגע תחת מתקפות טרור, אנחנו רואים את זה. אנחנו צריכים ממשלה שתתחיל לפעול למען ביטחון אזרחי ישראל. ואת זה אנחנו לא יכולים לעשות מהאופוזיציה, אני רוצה להזכיר לכולם. יש תוצאה לבחירות, קיבלנו אמון עצום מאזרחי ישראל, בוא נממש אותו, ומוטב שזה יקרה שעה אחת קודם. זה מה שאני קורא לכל החברות שלנו לקואליציה העתידית. בואו נגמור את העניין הזה, נקים כבר קואליציה ונתחיל לעבוד למען אזרחי ישראל. זה מה שהם מצפים מאיתנו.
כן, אגב, כשמדברים על משילות, יכול להיות שאפשר לנהוג במשילות כבר בימים אלו, למרות שעדיין לא חתמתם על הסכמים קואליציוניים. יושב ראש הכנס הוא עדיין מיקי לוי. בזמנכם יראו להדיח את יולי אדלשטיין, הפעם זה לא ככה.
כי אנחנו רוצים לעשות את הכל במה שנקרא פעימה אחת. אנחנו לא רוצים לחלק את הדברים לכמה פעימות. זה גם דבר, דרך אגב, מבחינה טכנית מאוד מאוד נכון. צריך לפעול להרכבת הממשלה במלואה, כולל מינוי יושב ראש הכנסת. זה צריך לקרות כבר ביום שני הקרוב, אם אתם שואלים אותי. אני מקווה מאוד שזה יקרה ביום שני הקרוב. כל נושא המשילות הוא נושא שהוא הרבה יותר מורכב ממה שאנשים חושבים. אנחנו נצטרך לחוקק חקיקה שתאפשר משילות. אנחנו נתחיל לעשות דברים אקטיביים על מנת להראות גם לציבור שבחר בנו שאנחנו הגענו למשול, לא רק לשבת על הכיסא. אז אני מניח שברגע שיהיו הסכמות כוללות על הכל, נוכל גם להתקדם להרכבת ממשלה.
אגב, במסגרת קמפיין הלא מתנצלים, ראיתי אותך השבוע מבקר את יאיר לפיד שהסית נגד הליכוד ונגד החרדים, בעקבות תקציב כזה או אחר שמיועד לאברכים ובחורי ישיבות, קצת מגדילים את התקציב. השאלה היא מההדדיות והפרגון הזה שבאים ממך, שבאמת ראוי לכל שבח, האם זה יימשך גם במהלך הקדנציה הקרובה, בארבע שנים הקרובות?
טוב, עמדותיי בנושא הזה ברורות, אמרתי את זה הרבה פעמים. אני תומך בכל מה שקשור לתקצוב לומדי תורה. בשבילי ובשביל העם שלי, אני חושב שזה דבר החשוב ביותר, שאנחנו כעם נדע להתחבר למסורת ישראל ולערכי התורה. זה מבחינתי דבר חשוב, וזה לא קשור אם אתה אדם דתי או אדם חילוני. בוא נתחבר למה שבעצם הופך אותנו לעם, לעם היהודי, לעם ישראל. ולכן אני לא רואה שום סיבה להתחיל להסביר.
כן, רק שפעם לא העזתם, הייתם חוששים מהכותרת למחרת בארץ,
לא אני, לא אני, אולי אחרים, לא אני. אני תמיד הייתי דבק באותם עמדות, ולא שיניתי אותם אף פעם. ואני אומר דבר אחד, די כבר לנסות להסביר כל הזמן למה אנחנו מתקצבים לומדי תורה. אני אומר ההפך, אנחנו גאים בזה שאנחנו מתקצבים לומדי תורה. אנחנו גאים בזה שעם ישראל מעמיק במסורת שלו ובהיסטוריה שלו. ואנחנו רוצים כל הזמן לעזור לכך שיהיו כמה שיותר לומדי תורה. כמובן שכל מי שלא רוצה או רוצה לעשות משהו אחר, זאת זכותו, אנחנו מדינה דמוקרטית. ומי שרוצה ללכת לצבא זה נהדר וזה מבורך, שילך ויגן על אזרחי ישראל. וכמובן שמי שלא לומד תורה ורוצה חלילה להשתמט, לא נאפשר לו את זה. אחד, אדם צריך להחליט, או שהוא הולך ללמוד תורה או שהוא הולך לצבא. ומבחינתי בסדר גמור, כל ההתנצלויות האלה סביב העניין הזה צריכות להיפסק, ולכן אני אומר בצורה פשוטה, אנחנו גאים ושמחים לעזור ללומדי תורה לעסוק בזה, אבל מצד שני כמובן אנחנו מאפשרים לכל אחד לעשות ככל שהוא רוצה, ואם רוצה את הצבא, מבורך וטוב מאוד.
דיברת על להפסיק להתנצל, האם גם הפסקת ההתנצלות הזאת תתייחס גם לדברים מאוד מהותיים כמו פסקת ההתגברות, שהחרדים צריכים אותה קודם כל בשביל חוק הגיוס, שלא יפסלו להם אותו שוב פעם, זה יהיה הדבר הראשון או מהדברים הראשונים שהממשלה החדשה תעשה?
כמובן שאנחנו מתכוונים לחוקק חוקים שאפשרו לנו, כמו שאמרתם, גם למשול ולהשלים את מה שהציבור שלנו מצפה מאיתנו שנשלים, ביניהם גם חוק הגיוס. זה הציבור החרדי כמובן מצפה שהוא יושלם, וזה חלק מהקואליציה שלנו, ואנחנו נצטרך לפתור את הסוגיה. מול בית המשפט העליון אנחנו נצטרך לחשוב על פתרון, בין אם זה חקיקת פסקת התגברות שאני תומך בה, או בין אם חקיקה שתאפשר לנו לממש את רצון הבוחר מבלי שבית המשפט יוכל לפסול את זה חדשות לבקרים. את זה אנחנו נדע לעשות, אני מעריך, באמצעות הרבה מאוד חשיבה משפטית, יחד עם כל השותפות ועם משפטנים בכירים. בסוף אני מניח שיגיע פתרון שיראה לציבור שבחר בנו, שאנחנו באנו כדי להשלים ולהגשים את השאיפות של הציבור שלנו. ואני מניח שלא מהזמן ייקח ויראו באמת שבאנו לעשות עבודה רצילית, ואני חושב שאנשים יבינו שאני באמת הפעם אנחנו נמשול, ולא רק נשב על כיסאות הממשלה, אלא באמת נמשול ונעשה את העבודה כפי שצריך.
כן, ובהמשך לך, חבר הכנסת זוהר, אני שומע שבימים אלו כבר מנסחים חוק שיאפשר לדרי לחיין בתפקיד שר, ובאותה שאלה צריך לומר, האם אתם בליכוד חושבים שזה הזמן גם לחוקק את החוק הצרפתי שיציל את נתניהו מציפורני בית המשפט?
לא, אין כרגע דבר כזה על הפרק, זה לא משהו שאנחנו עוסקים בו, מה שאנחנו כן מתעסקים זה כרגע באמת בהרכבת ממשלה, בבניית...
שאתה אומר דבר אותו. כזה על הפרק בנוגע לדרי או בנוגע לחוק הצרפתי?
בנוגע לחוק הצרפתי, כמובן שאת הכיוונה של דרי אנחנו נבטיח, אף אחד לא יוכל למנוע אותה, הציבור נתן לאריה דרי מנדט מדהים של 11 מנדטים, עם תמיכה גדולה, ולכן הוא יהיה שר בממשלה, וזה מה שיקרה, גם אם אחרים אולי פחות אוהבים את זה, אבל זה בדיוק מה שהולך להיות.
לסיום, אתה תומך ביוזמה כפי שפורסמה השבוע, להפוך את משרת היועצים המשפטיים למשרת אמון, כי אתה יודע, היית פעם במשרדים ממשלתיים, הכל כן, וזאת תכף נגיע לזה, איפה שאתה נמצא, היועץ משפטי תוקע אותך, אתם קודם לעשות משהו בעניין הזה?
כן, יש איזשהו כיוון אולי למינוי יועצים משפטיים על פי עיקרון של, של כמובן משרת אמון, זה נושא שדנים בו כרגע, אני לא יודע עדיין אם הוא יתממש או לא, אבל זה נושא שאנחנו דנים בו בהחלט. בוא נאמר כך, יועץ משפטי צריך לייעץ לשר להגשים את חזונו באופן חוקי, זה מה שצריך לעשות יועץ משפטי, לא לבוא ולומר לשר, תשמע, יש בעיה משפטית עם מה שאתה רוצה לעשות, אי אפשר לעשות. הוא צריך למצוא את המסלול איך כן עושים. זה בדיוק מה שיועץ משפטי צריך לעשות, משום שאם יועץ משפטי מגיע על מנת לשמש כנבחר ציבור, אז הוא יכול כמובן להתמודד בבחירות דמוקרטיות ולהיות נבחר ציבור. אבל כשתפקידו יועץ משפטי, תפקידו הוא לעזור לשר או לנבחר הציבור, לממש את חזונו באופן החוקי, בהתאם לחוקי, ספר החוקים של מדינת ישראל. ולפעמים יועצים משפטיים שוכחים שזה התפקיד שלהם, והם עושים הכל כדי למנוע משרים, נבחרי ציבור כאלו ואחרים, להגשים את חזונם, וזה דבר שהוא צריך להשתנות, ואנחנו גם בעזרת השם נשנה אותו.
אוקיי, אני שומע את חברך דוד ביטן הבוקר, בשורת רעיונות שנשמעות יותר כהתבטאויות אופוזיציוניות, הוא מבקר את ביבי, הוא לא יודע לנהל מסע ומתן, אומר הממשלה הזו לא תחזיק זמן רב, השותפות הקואליציוניות סוחטות אותנו, מה אתה חושב על כל זה?
תשמע, אני לא עכשיו אתחיל לחלק ציונים לחבריי לסיעה, ובטח לא אתחיל...
אז לגופם של דברים, האם נכונה טענה שהליכוד ויתר יותר מדי? כי אנחנו שומעים את זה גם מחכים אחרים.
אני חושב שבסוף ביחס לנסיבות, הליכוד עשה ויתורים, אבל ברור ש... לא פשוט לנו גם הויתורים האלה, אבל ברור שבסוף אנחנו צריכים להקים ממשלה, ובסך הכל, אני מסתכל לחצי הכוס המלאה, ויש גם הישגים בתוך המסע ומתן הזה. כרגע מה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת להקים קואליציה בדחיפות, ולהשלים את המהלך כמה שיותר מהר, ובזה אנחנו מתמקדים וטוב שכך.
כן, אוקיי, אז בתוך חודש אפשר ברעיון הבא להכתיר אותך מיקי זוהר, שר התרבות והספורט?
אני שומע את השם שלי מוזכר בהקשר לתיק הזה, וזה תיק חשוב ומשמעותי, אני באמת מקווה שבסוף, לאחר מסע ומתן עם השותפות שנשב סוף סוף בליכוד ונראה מה נשאר באפשרויות, אני אמצא את עצמי בתפקיד משפיע סביב שולחן הממשלה, אני מעריך שזה גם בעזרת השם מה שיהיה, גם לאור מה שעשיתי בשמונה שנים האחרונות, גם לאור תוצאת הפריימרי, וגם לאור הקשר הטוב שיש לי עם נתניהו ואנשיו, ולכן אני מעריך שבעזרת השם אני אתמנה לשר בממשלה, איזה נדע ממש בקרוב בעזרת.
חבר הכנסת זוהר, תודה רבה לך.
שבת שלום.
תודה רבה גם לכם, להתראות.
הישר מניו יורק, אבי בלום, על כיסו אני יושב כעת, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, צהריים טובים.
צהריים טובים בניו יורק, אצלנו כבר ערב טוב. אבי, אולי תספר לנו קצת מה קורה ביהדות התפוצות, איך מסתכלים שם על העיכובים בהקמת ממשלת ימין, על הסכסוכים בין סמוטריץ' ו... נתניהו, בכל אופן יש שם קו די ידוק בקהילה, בייחוד הקהילה החבדית שהגעת אליה, לנעשה כאן
בארץ הקודש. הקהילה החבדית סמכו שסמוטריץ' לא הגיע, כי הם הבינו שהזמין אותו בימים אלה זה לתפוס צעד, שלא לדבר על כך שהתורמים הדמוקרטיים לא אהבו את הנוכחות הצפויה שלו. כמה שהחבדניקים, חלקם אולם מזוהים עם עצמה יהודית, חלק מהמצביעים אנחנו יודעים, אבל התורמים שלהם הם מהיהדות הרכה יותר של ארצות הברית, לפחות חלקם. אבל בואו נדבר על חבר'ה שנתניהו גייס, כל הדרך אל השלום ביהדות התורה, וגם הדרך לבחירות, חלק גם מהגורמים האלה השפיעו בציונות הדתית, והם לא מבינים איך יכול להיות שהם יגייסו בשביל להציל את עולם התורה, ואת הארץ ואת העם, וכולם רואים את הפיגועים, ורבים עכשיו על מה? לא מצליחים להבין את זה. על מה רבים?
אולי אתה בין היתר בהשפעתם תכריע במחלוקת שהתפתחה פה באולפן בין יעקב לביני, מי הסחטן? האם סמוטריץ' הסחטן המגולומן, יש כאלו אפילו מכנים אותו בנט החדש, או שמה, אתה יודע, שמות שווא של הליכוד בניסיון להסתיר את המסע ומתן הכושל מטעמה?
מה, להגיד שסמוטריץ' הוא הבנט החדש זה לא מדויק, בגלל שאנחנו יודעים שבסוף תוקם ממשלה, הוא לא ילא יעשה מעשה בנט, ובסוף יחצה את הקווים, זה לא יקרה אצלו.
רגע, ארי, בוא, אני, הנקודת השורש הזאת רוצה להתעכב, בסדר, הוא לא יקים ממשלה אחרת, אבל שתנו הרי זוכרים שהוא מנע הקמת ממשלת ימין בגלל השיקולי אגו שלו לפני שנה וחצי, אז זאת אומרת שבן אדם יכול ללכת רחוק, אולי לא
כדי הפעלת ממשלה. אבל אגב, לא בטוח שהוא טעה, כי הוא מנע חבירה של הימין לרעם שהייתה מרסקת את הימין, אבל רגע,
אנחנו יודעים זה רק תרגיל כדי שעד שגדעון סער ייכנס, כן.
אבל יש פה משמעות גדולה מאוד, כי אם אנחנו עכשיו, הרי היום אומרים להיכנס למשרדים באיזושהי תחושה, אולי זה מילים גבוהות מדי, אבל באיזושהי תחושה של רוממות רוח, שאם זה המצביעים הלכו לקלפי, ושתפו את הקלפיות אחרי 5 מערכות בחירות, ובאיזו תחושה נכנסים עכשיו, בתחושה של חמיצות, כמו איזו הערכת זמן, בזמן פציעות שנסחבת, ניקח דימויים מעולמות אחרים שרלוונטיים היום, וכבר לאף אחד אין חשק. זה מתכון לכך שהממשלה הזאת לא תחזיק מעמד, לא תאריך ימין.
אז תכלס, מי הסחטן פה?
לא הכרעת בשאלה.
לא רוצה לומר הסחטן, אבל אין ספק שהמגלומן זה בצלאל סמוטריץ'. ובסוף זה יהיה לרעתו. בגלל שאתה כשר אוצר, אני אגיד לכם גם למה, כשר אוצר, המפתח להצלחה, תסתכלו על כל שרי האוצר שהיו פה בעבר, אפילו איווט שבסוף לפיד ככה עז לבלום אותו, המפתח זה גיבוי מוחלט של ראש הממשלה. ויעקב שמסקר כבר הרבה עשרים את הפוליטיקה יכול לומר לכם שאפילו נתניהו שאומנם הפסיד אלקטורלית בטווח הקצר ולטווח ארוך נזכר אחד משרי האוצר הגדולים של ישראל, הוא הצליח כי אז שרון נתן לו גיבוי מלא לכל המהלכים מהסיבות שלו. ואם סמוטריץ' ייכנס בלי גיבוי של נתניהו, יכול מעכשיו לומר שלום, הוא יגמור את הקדנציה הזאת כמפסיד הגדול, ואנחנו גם רואים בדעת הקהל, דעת הקהל לא משקרת. הזעם כלפי סמוטריץ', כי אם תוציא את בצלאל סמוטריץ' מהמשוואה, הייתה כבר קואליציה והייתה ממשלה. הפיגוע הזה שהיה השבוע, היה כבר במשמרת של ממשלת הימין, שלא לדבר על דבר נוסף שיעקב יעירה כאן. אלא בטור, ואנחנו שומעים את זה, שהם תופסים גם למשל את דרי כבן ערובה. מה דרי עשה על סמוטריץ'? הוא ויתר לו על הביטחון, ויתר לו על האוצר, לתפוס אותו כבן ערובה, ולא לאפשר הצבא אפילו זמנית של יושב ראש כנסת, שיאפשר להעביר את המהלך של הקלון, זה אתה מתחיל על רגל, את ממשלת הימין הזאת הוא מתחיל על רגל שמאל, בגללו היא מתחילה על רגל שמאל, ולא רק מול נתניהו.
אני הגדרתי את זה.
כל השותפים אומרים לך זה סמוטריץ', אז כנראה שזה נכון.
אני הגדרתי את זה בטור של השבוע על סמוטריץ', אפשר לומר שבהתנהגות שלו יש קלון.
מדויק מאוד. ואגב,
הוא לא יצטרך כנראה חוק מיוחד עבורו, אבל אבי, אני חייב לעבור לנושא נוסף שגם עלה פה לדיון. זה יהדות התורה, אפרופו תפוצות, שם אתה נמצא, מה יותר בכיר? תיק התפוצות או תיק השיקון? זה שאלה אגב שנשאלה בחדרה מסע ומתן של יהדות התורה, שמתגעה בפני בוחריה, שהיא מקבלת את תיק השיקון הבכיר, אני בכלל שומע שמדובר בתיק בינוני ומטה.
או שוויון חברתי שמקלב הולך לקבל, או תיק התיקים ועילת העילות, שזה ירושלים ומורשת. מאיפה הצניעות הזאת שנקפצה על נציגינו?
כשכל אחד נאבק על התפקיד שלו והם לא הולכים בשביל להיאבק בשביל הקולקטיב, אז מטבע הדברים אתה יותר חלש, כי בשס יש בעל הבית אחד וגם הציונות הדתית, אז אתה בא עם חבילה ואתה אומר זה מה שאני רוצה, אבל כאן כל אחד לא רוצה להתעקש יותר מדי שמה חברו יקבל חבילה גדולה ממנו. אבל אתה יודע, יש בזה גם משהו יפה, שבסוף אחרי שנה וחצי שהיינו באופוזיציה וכולם ראו שהחרדים הם לא הסחטנים, עכשיו אני חושב שזה מתחדד, רואים שעם החרדים אפשר לעשות עסקים, הדרישות שלהם לגיטימיות. אגב, אפרופו מגלומניה, גם הדרישה הזאת, רשמו לפניכם מה שנקרא, גם הדרישה הזאת שבאה מסמוטריץ' להכפיל את התקציב של האברכים, ואיננו לא צרה באף שקל, אבל היא תגמור, היא תסתיים בסוף כמו סיפור הקצבאות של אלפרט, כי ראינו שאפילו הממשלה האחרונה לא נגע בתקציב
הכולדים בישיבות.
כן, זה נותן לגיטימציה להוריד את זה לגמרי. ואנחנו ראינו שאפילו בנט ולפיד, אם איווט ליברמן לא העיזו לפגוע בבסיס התקציבי הזה של הברכי הקואליזם, עכשיו תהיה לגיטימציה, כי פותחים את זה לדיון בצורה דרסטית, הולכים, כשאתה הולך מיד צד אחד עד הסוף, אחר כך אתה חוטף גם הצד השני.
בוא נדבר רגע על ש"ס. בראשית השבוע היה מדובר שדרעי מקבל פנים ותחבורה, והופך להיות באמת השר השני בחשיבותו בממשלה. דרעי ירד מזה, והוא קיבל בתמורה או בתחליף את תיק הבריאות שלו מגיע ל-10% מתיק התחבורה, וכשאני מסתכל על מה שש"ס קיבלה, אני רואה שלא מעט מדי, אבל גם לא יותר מדי. אז יש לו עוד תיק האוצר ברוטציה עוד שנתיים, ששנינו יודעים שהממשלה הזאת לא תשרוד יותר משנתיים. יש לו פנים, ויש לו
כמה...
תראה, עם זוג רב בין האירוסין לחתונה, מה יהיה אחרי החתונה?
אני לא יודע, אולי אחרי החתונה כשצד אחד מהצדדים יקבל את כל מבוקשו, הוא פתאום יגלה את האור, אי אפשר לדעת.
אבל למגלומן, טוב, הערכה שלי, אני לא יודע, לא נביא ולא בן נביא.
במגלומניה אין אף פעם חצי תאוותו בידו
אפילו. בדיוק, ש"ס קיבלה סביר, אני חשבתי בהתחלה הרבה יותר, אז יש לה את הפנים, שזה סביר, דתות היא תצטרך להתחלק, את הרווחה ואת הבריאות.
רבי יעקב, חבל שאתה ממית בתואר של המשנה לראש הממשלה?
למקרה שנתניהו יצטרך לעזוב, כן, זה בהחלט, אבל אתה יכול להעלות אותך, מה יש לי ש"ס לחפש בבריאות?
אתה פעם שמעתי אותך מדבר על כך שהדאגה לסלט תרופות היא בראש מעייניהם, וזה משהו שאפשר לתרום בו רמות למען כלל ישראל. אנחנו ראינו מה הכניסה הממשלה הקודמת בבריאות, אגב, אני מזכיר לך שגם יהדות התורה מאוד אהבה את התיק הזה בשעתו. הרב ליצמן, הוא אפילו לתקופה הוא היה שר הפופולרי. שהוא היה שר הבריאות, אז לך תראה. עכשיו, יש כאן אבל משהו יפה בהתנהלות של ש"ס, כי היא דורשת בדיוק לפי כוחה, בסוף קיבלה 11 מנדטים, הליכוד קיבל 32, כשאתה רץ למרחקים ארוכים, וזה לקח אגב שאתה רואה מהבחירות האחרונות, בנט רץ למרחק קצר ושחט ככל יכולתו במשך 3 קדנציות רצופות והוא התעדה. עכשיו דרי, שהוא 30 שנה כבר בפוליטיקה אפילו יותר, יודע שכשאתה סוחט יותר מדי, אתה בסוף נפלט מהמערכת. בצלאל סמוטריץ' היום, ותסתכל, הנה, ראינו את הסקרים, אנחנו רואים מה אנשים מדברים. יעקב, אתה גם נמצא בבית כנסת של קיר חוף שקי פה צרוגות, גם אני, אתה מסתובבים, שומעים, אנשים מתייחסים אליו היום, זה כבר לא משנה מה האמת. ההתנהלות שלו, הכוחנות הזאת, אנשים מתייחסים אליו כאל סחטן.
אתה יודע מה שמפתיע אותי?
זה הכל לאיבוד קרדיט.
אגב, אבי, מה שמפתיע אותי, אתה יודע, תמיד התייחסנו לבן גביר כאל הקיצונאי, ועדה שמבעיר את המזרח התיכון, מבעיר את המדינה, ודווקא במסע ומתן הזה, הוא מתגלה כאדם קצת יותר אחראי מסמוטריץ'.
גם בכל מערכת הבחירות, ראית שהצעדים שלו היו מחושבים.
כשביבי הוריד אותו מהדמה, עד שזה יגיע לתיק נגב וגליל.
טוב, זה ויכוח שגרתי, תמיד רבים קצת, נו.
לא, נגב וגליל אגב, ואפרופו גם חלקו של ביבי בתופעה, זה משהו שביבי הציע לבן גביר, זאת אומרת הוא בא ואמר לו תוותר, תיקח נגב וגליל, סגרתי את זה עם דרי, לכן בן גביר כאן, לא, בוא נאמר שהוא לא יתעקש עד הסוף, אבל הוא רוצה ללמד את נתניהו, שלא באים אליו עם איזושהי הצעה, ואחר כך הוא חוזר בכאילו
כלום. הוא מבוגר אחרי, אבל לא פרייר, יש גבול.
אבי, אני רוצה...
בדיוק, הוא מרגיש שהוא יוצא פרייר, הוא אומר, זה לא הייתה דרישת שלי, אתה באת שכנעת אותי, ועכשיו אתה...
אבי, אני רוצה לסיים... זמננו קצר עם סיפור שפרסמת היום בטור, שסמוטריץ' אמר לנתניהו, אני הצלתי את הלכת הממשלה, וזה שהוא הלך ודיבר עם שמוליק ועידית סילמן, ושכנע את עידית לפרוש, מה תנו את הפרטים שלא פורסמו על הסיפור הזה?
כי מי שמכיר את עידית סילמן ואת בעלה, שאגב לפעמים טועים בכיפות הקטנות, אבל בעלה הוא יהודי למשפחה של ארלכרס אמיתיים, אבא שלו הוא יהודי תלמיד חוכם, מהנדס בכיר, לא משנה, בקיצור, שורה תחתונה, זה משהו שהתבשל אצלם, בלי קשר לאף פוליטיקאי. עכשיו, הם התקנו, אמנם תיקון, הם התקנו, קודם כל את סמוטריץ' שהגיע אליהם ראשון, ולא, אי אפשר לומר שלא היה לו חלק בדבר, אבל סמוטריץ' הגיע ראשון באותו לילה, לאחריו הגיע נתניהו, אבל זו הייתה החלטה פנימית שלהם, שהם ישבו, ראו, זה לא התחיל מהחמץ בפסח, זה התחיל הרבה לפני, ילדים שלהם בבתי ספר חרדלים ברחובות, הם בקהילה כזאת, הם ראו לאן הולכת הממשלה, גם לה בלימה מההחלטה שכולם חשבו שזה לא ישתלם, קראו לסמוטריץ' ואחריו לנתניהו. עכשיו בישיבה, כשאתה יושב מול מישהו שהיה איתך מעורב בתהליך, להגיד לו אני זה שהבאת לך את עידית סילמן, זה חלק
מהמטלומניה. אבל בכתב הוא לא יצא מהמחשב של סמוטריץ'?
לא, זה לא נכון. עכשיו, את יודע מה, זה לא משנה גם ממי יצא המכתב. מה שאני הבנתי בשעתו שזה לא, זה משהו שיצא מהם. אני אומר לך
שהחלטה... משהו שבר אותם זה לחץ הציבורי, לא סמוטריץ' כמו נתניהו.
אבל אני אומר לך, איך נתניהו ראה את זה? נתניהו אומר, אתה יושב איתי, אז סיפור שאני הייתי מעורב בו. הגעתי אולי לחדר אחריך, אתה היית לפני, אבל אנחנו יודעים שלא, לא אני ולא אתה הובלנו את המהלך הזה. קיבלנו אותו בהפתעה, זה היה אפיקומן לפסח, הם הגדירו אותו, אז קיבלנו אותו בהפתעה. אתה בא ואתה אומר לי, אתה הבאת להם, זה מגלומניה שהיא לא רק את העכשיו היא משנה, אלא גם במבט לאחור, הוא פתאום חי באיזושהי מציאות מדומה. וזה העביר לנתניהו, הוא יצא והוא אמר, תשמעו, אני לא, הוא, בן אדם מספר לי סיפורים, שנינו היינו בחדר, שנינו יודעים שהסיפור לא נכון.
לפני שניפרד נודה לצוות שלנו העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי מנדיור, וכמסורת מדי שבוע בחירת שיר, והפעם אתה ישר מהתפוצות אבי בלום, יש לך מנעד רחב לבחור מראש חודש כסלו, פרשת השבוע, ענייני דיומה, זה שלך.
אני הייתי הולך, תדע, בסיום כינוס השלוחים אלפי איש אמר עקדים, עקדים ספרי תורה פעם, איזה 36 ספרי תורה, והארץ צלילי השיר החבדי המיתולוגי על הסלע הח, על הסלע הח, 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 אז תדע, אנחנו חשבנו שתהיה לנו ממשלה בדיבור יפה, יצאו לנו מים מהסלע אחרי שכולנו רצנו לקלפיות, התאמצנו, כנראה שלפחות על ראשו של אחד מהצדדים, מטאפורי כמובן, צריך קצת להקות כדי שיצאו מים.
אבי בלום, תודה רבה לך, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, להתראות.
שבת שלום.
על הסלע על הסלע על הסלע ויצאו מים על הסלע על הסלע על הסלע ויצאו מים איי 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 דידי דרה ים ממאי דידי דרה ים
Ay 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 le 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 la ay ay